ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף חף בית. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, תשע שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ובסוגיים כתבנו עד עמוד ב', מהו ליהנות ממלאכת נוכרי בשבת. תחת הכותרת מבנה, אתם רואים פס כפול, כתבנו, זה מבליט דוגמאות של מלאכות שנעשו על ידי נוכרי. המשנה, נוכרי שהדליק את הנר, משתמש לאורו ישראל. ואם בשביל ישראל, מה נוכרי הדליק את זה מיוחד בשביל ישראל, אסור. מילי מים, מדובר פה בשאיבת מים מבור ברשות הרבים, שכרוך לענייני הוצאה. אז אם הנוכרי מילי מים להשקות בהמתו, משקה אחריו ישראל. ואם בשביל ישראל אסור, עשה נוכרי כבש לרד בו, יורד אחריו ישראל. ואם בשביל ישראל אסור, מעשה ברמם וזקנים שהיו באים בספינה, ועשה נוכרי כבש לרד בו, וירדו בו רבן גמליאל וזקנים. הגמרא כעת תעסוק בצריכותה, בצורך לשלושת הדוגמאות שהובאו במשנה. למה למשל לא מספיק עם דוגמה אחת? אומר הגמרא, וסימנו את חמשת שורות הבאות כנקודה ארוכה להסביר את העניין הזה. וצריכה דהי אשמין נר, שאם נוכרי הדליק נר, אז מותר, אם הנוכרי הדליק את זה עבור עצמו, מותר לישראל להשתמש בו גם, כי יש מושג נר משום דנר לאחד, נר למאה. אומר רש"י, נר לאחד, נר למאה, כבש אחד, כבש למאה. תיקון טעות, הרש"י בתחילת הפירוש על הגמרא, נר לאחד נר למאה, כיוון דנוכי לצורכו ידליקו, לקה למימה דבשביל ישראל אפיש. אין מקום נאמר שהוא יוסיף משהו בשביל הישראל, הרי נר שהודלק לצורך אנוכי, הוא גם מיד יכול לשמש לאחרים, בלי שום תוספת תרחה או מלאכה מצד הנוכרי. לכן אם המשנה הייתה מלמדת נר, הדלקת הנר, לא הייתי יודע המשך הדוגמאות. אבל ממשיך הגמרא, אבל מים, אם הנוכרי שאב מים מהבור בשביל עצמו, לגזר היה מקום לאסור ליהודי להשתמש במה שנשאר מאותו מים מטעם גזירה. דילמה עתי לפושי בישראל, אם הישראל השתמש בשארית המים ששאב הנוכרי, אולי הנוכרי ישאב עוד מים עבור הישראל, וזה כמובן אסור. אז לכן היה צורך ללמד שאנחנו לא גוזרים, שאם הנוכרי שאב מים בשביל עצמו, היהודי יכול להשתמש במה שנשאר, ואין חשש שהנוכרי ישאוב מים במיוחד בשביל הישראל. וכבש למה לי? אז הדוגמה של כבש, רש"י מסביר, הרי זה כלול בדוגמה של הנר. כמו שאמרנו, נר לאחד נר למאה, אפשר להגיד כבש לאחד כבש למאה. אחרי שהגוי בנה את הכבש עבור עצמו, אין שום חשש של תוספת עבור הישראל, הרי אותו כבש שהוא בנה לעצמו יכול לשמש בקלות לאחרים. אז הגמרא עונה, למה המשנה בכל זאת לימדה את הדוגמה של כבש? מעשה דרבן גמליאל וזקנים כמשמע לן. התנא התכוון להביא את המעשה, אז יש עניין להביא מעשה, אז כהקדמה למעשה, אז משנה לימדה עשה נוחי כבש לרדמו וכו'. תנו רבנה, נוחי שליקט עשבים מאכיל אחריו ישראל. היהודי יכול להשתמש באותם עשבים בשביל להאכיל את בהמתו, ואם בשביל ישראל אסור, מילי מים להשקות בהמתו משקיע אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל אסור. במה דברים אומרים? שאם הנוכי ליקט עבור עצמו מותר לישראל להאכיל אחריו, שאין מכירו אותו, נוכי לא מכיר את ישראל. אבל מכירו אסור. נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל מאכיל אחריו ישראל את בהמתו, ואחריו המילה הזאת שהופיעה בברייתא דווקא נקט בכולו, הוא מדויק, הוא לצורך, תנוכרי לצורך עצמו עביד. זה מראה שהפעולה, המלאכה נעשתה עבור הנוכרי עצמו, ורק אחריו היהודי יכול ליהנות מזה. אבל מכירו אסור, ממשיך רש"י, כעשר כדאיתך, אם הנוכרי לקט עשבים, ומדובר בישראל שהנוכרי מכיר אותו, ההבה מן הכעת הוא דעביד נמי הדעת דידי, שהנוכרי בו בזמן חשב גם על הישראל. כעת אנחנו חוזרים לגמרא עם קושיה. איני, אנחנו מקשים כעת על מה שכתוב מאכיל אחריו ישראל. ואמר רב הונא, אמר רבי חנינא, מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים, כלומר העשבים המחוברים באדמה בשבת, אבל לא על גבי מוקצה בשבת. כי אם הוא יעמיד את הבהמה אצל מוקצה, יש כאן חשש שהיהודי ייטול בידיו ויאכיל בהמתו. ויש לציין, מה שליקט הגוי גם כן מוקצה. נפנה לרש"י, מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים מחוברים בשבת לעות, ולקה למגזר שמה יתלוש ויאכיל, ואינו מעמידה על גבי מוקצה שמה יתול בידו ויאכיל. והנמי מוקצין נינו לגבי טלטול, אותו מסבים שהנוכי ליקט אמנם עבור בהמתו, אותם מסבים הם בגדר מוקצה, ואתמול בכניסת שבת היו מחוברים. אז השאלה היא, לפי דברי רב הונא, איך בכלל נתיר לישראל להאכיל בהמתו מעשבים שליקט הנוכרי? הרי אותם עשבים הם מוקצה. הגמרא עונה שיש להבין את המקור, תקיים לה באפה ואז לה היא ואכלה. בעל הבהמה היהודי הוא לא מעמיד את הבהמה ממש על אותם עשבים שנלכדו על ידי הגוי, כי באמת יש חשש אם הוא מעמיד את הבהמה ממש על אותם עשבים, היהודי ייקח אותם בידו, וזה בעצם כרוך באיסור טלטול מוקצה. לא כן הדבר, אלא מה? היהודי עומד במרחק מסוים, והוא עומד בפני הבהמה שאין לבהמה מקום לצעוד אלא לכיוון אותם עשבים שנלכדו על ידי הגוי. ולכן, מאחר שמדובר באותו מרחק, אין חשש שהיהודי ייקח בידו אותם עשבים. ואומר רשי דקאים לבאפה שלא תפנה, הבאמה לא יכולה לפנות למקום אחר ואז להריח לה, אבל הוא אינו עומד על הסבים קרוב להם דניחו שיש מקום לחשש לשמה איתול ויחיד. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר מור וגבי הסבים ומים שהזכרנו מקודם, יש לנו חץ מצד הגמרא שמחסיר אותנו למעלה שבערך שש שורות. במה דברים אמורים? שאין מכירו. אמרנו שהנוכרי יכול, אחרי שהנוכרי לוקט או שואב המים עבור עצמו, היהודי יכול להשתמש בשאריות, מה שנשאר. במה דברים אמורים? שאין מכירו, אבל מכירו אסור. וכפי שלמדנו מקודם ברש"י, ההווה אמינא הוא שהגוי בשעה שהוא שאב את המים או לקט את האסבים, מכיר אותו ישראל שיבוא אחריו. אם הוא מכיר אותו, אז אמרנו שאסור. שואלת הגמרא, הרבן גמליאל מכירו הווה, ראינו במשנה. מעשה שהמומיר היה בספינה והנוכי בנה כבש והנוכי אולי הרב חובב או מי שאחרי על הספינה בנה אצל עצמה, אבל הוא גם הכיר רב גמליאל, וראינו בסיפור במעשה שובה במשנה שאין בעיה. אז איך נסתדר עם מה שכתוב פה שאם מכירו אסור? אמר אביי שלא בפניו הווה, אומר רשי כשעשאו לא היה וגמליאל שם דמכוון לי, אותו בונה כבש בנה את זה בזמן שהגמליאל לא היה נוכח, ולכן אפשר לומר שהוא לא עשה את הכבש עם מחשבה לרבן גמליאל. רב אמר אפילו תימא בפניו, גם אם רבן גמליאל היה נוכח ואותו בונה כבש הכיר את רבן גמליאל, עדיין אין בעיה. למה? נר לאחד, נר למאה. אומר רשי, נר לאחד, נר למאה, כבש אחד, כבש למאה, הוא בכל אופן היה צריך את זה לעצמו. אז זהו, זה מה, ואפשר להגיד שכל העשייה היה בשביל עצמו, זה שהוא הכיר את רבן גמליאל לא מהווה עיכוב. אבל גבי עשבים, כשהוא מכירו, כשאותו נוכי המלקט עשבים מכיר את הישראל, מרבה בשבילו. שם יש מקום לחשוש לריבוי עשייה מצד הגוי. וזה שונה לכבש. ברגע שאתה בונה את הכבש, אין מה לרבות. מה שאין כן עשבים, ברגע שאתה מכיר את הישראל, יש חשש שהוא ילקט, הוא ילקט יותר עשבים. כעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מפנה כתבנו קושיות על ההסברים שנתנו אביי ורבה. כעת קושיה על הסברו של רבה. מיטיבי אמר להם רמיאל, הועיל ושלא בפנינו עשאו נרד בו. וכותב רשי, הועיל ושלא בפנינו קשי לרבה. דשאמין אמינא דבפניו אסור. אסור היה להם להשתמש בכבש. ואף על פי שאין כאן מרבה בשבילו, כפי שאמרנו, נר כבש לאחד, כבש למאה. אז למה לפי המקור הזה אומרים שכל ההתר הוא בגלל שלא בפנינו? משמע שאם היה בפנינו, אסור. אז זה קושל רבה, כי גם אם היה בפנינו, כפי שרב עצמו התבטא, רב אמר לפני שתי שורות, אפילו תימא בפניו יהיה מותר. משמע כאן שלא, גם אם היה בפניו, היה אסור. הגמרא עונה, אימה, הועיל ועשאו נרד בו. הטעם הוא לא בגלל שלא בפניו, אלא זה היה, אומר רשי, כך היה המעשה שלא בפניו, אבל זה לא הטעם של ההתר. הטעם של ההתר הוא, כמו שרב אמר מקודם, כבש לאחד, כבש למאה. תשמע, עיר שישראל ונוכרים דרים בתוכה,
והייתה באה מרחץ המרחצת בשבת עם רוב נחים, מותר לרחוץ בה מיד, כלומר מיד במוצאי שבת ישראל יכול להתרחץ באותם מים שבעצם הוחמו בשבת, כי המים הוחמו בשביל הרוב, והרוב שם היו נוחים. אם רוב ישראל, ונוסיף פה, למרות שחימום לאחד חימום למאה, אבל אם רוב ישראל אסור מיד במוצאי שבת המשמעם, אלא ימתין בכדי שיחמו חמין. אנחנו מכירים את הרעיון הזה דרך הביטוי להמתין בכדי שיעשה. בכדי שיעשה את המלאכה. אם נדרש 20 דקות לחמם את המים, אז בעניין כאן, ישראל כדי ליהנות מהמרחץ, היה צריך להיות, להמתין 20 דקות אחר צאת השבת. ומה אנחנו רואים פה בסיפור? למרות שאפשר לומר חימום לאחד, חימום למאה, נכון, הרוב ישראל, אבל אם הנוחי חימם את המים לצורך הנוחים שם, זה היה אמור להיות מועיל גם לשאר היהודים שם, כי חימום לאחד, חימום למאה. אותו הצתת אש תחת אותו סיר או קדרה שמהם שדרכו מחמימים את המרחץ, זה אותו הצתה לאחד למאה. ועוד מדובר פה בשלו בפניו, היהודים לא היו נוכחים במרחץ, ולפי ההסבר של אביי זה היה אמור להיות מותר מיד בצאת השבת. למה יש את ההגבלה להמתין בכדי שיהיה רחמים? בקיצור, הקושיה כאן מופנית לאביי וגם לרבה. הגמרא עונה, הטעם כי מחממי, במקרה של חימום מרחץ, עדיתא דרובה מחממי. ואם הרוב ישראל, אז אפשר לומר שחיממו את המרחץ עבור הישראלים, וזה הסיבה שצריכים לחכות, לא ליהנות מפעולות שנעשו עבור יהודי בשבת. אומר רש"י, עדיתא דרובה מחממי, בעיקר חילול השבת בשבילם. אבל נוכרי וישראל, דנוכי הדת הדנפשי הוא דעביד שרי לאביי. אם לפי ההסבר שבאי, אם יהיה מותר שלא בפניו, אם הפעולה נעשית שלא בפני היהודי, ולרבה אפילו בפניו. תשמע, אנחנו ממשיכים בגמרא. מדובר פה בנוכי שהדליק נר עבור מסיבה של בני אדם. נר הדלוק במסיבה. אם רוב נוחים, מותר להשתמש לא רע. אם רוב ישראל, אסור. מחצה על מחצה, אסור. אז מה אנחנו רואים פה? שאם במקום הזה יש רוב ישראל, למרות שנר לאחד, נר למאה, אותו נוכי, הוא הדליק את הנר בשביל אותו, ומקריו הנוכים. נכון, רוב ישראל. אבל אנחנו רואים שאם רוב ישראל אסור, למרות שנר לאחד, נר למאה, וגם שלא בפניו. אומר רש"י, אם רוב ישראל אסור, והאחה, דווי דומיה דמקירו. זה דומה למקרה של מקירו. הועיר ורובה נינו אסיק דתי לדיק אף בשבילם וקטני אסור. עונה הגמרא, הטעם נמי כי מדליקי, כשמדליקים הנר אנחנו ממשיכים לעמוד ב', עדיתא דרובה מדליקי. אומר רש"י בשורה הראשונה, עדיתא דרובה, הלקח ישראל עיקר ומחצה מחצה נמי לקה למקמלה דמילקה, the ikar lememo ikar date de madik b'shul Yisrael, ikar lememo ikar date de madik b'shul nochi. Aval nochi v'Yisrael והמדליק עצמו משתמש, דהיינו הנוכי עצמו שהוא הדליק עבור עצמו, הוא משתמש לו, ודאי עיקר הדאטה בידי רבין, וכיוון דנר לאחד נר למאה שרי. נמשיך בגמרא. שמואל יקלה לבי אבין תורן. אומר רשי, תורן זה שם מקום. אני אגיד במאמר מוסגר ש היה צורך לרשי לפרש כך, כי המילה תורן יכול להיות שייך למי שעוסק בשברים שהם בארמית תור. אז להפוקה מהו המילה כזאת או מהסבר כזה, רשי אומר פה תורן זה שם מקום. אז שמואל הגיע לאותו מקום, אותו בית של אבין תורן, עתה הוא נוכי הדליק שרגה, וגוי בא והוא הדליק נר, וכמובן היה בשבת. אדרינו שמואל לפה, שמואל הסתובב, לא רוצה ליהנות מאותו תאורה. כיוון דחזה דעיתי שטר וקרקרי, אחר ששמואל שם לב שאותו נוכרי הביא שטר וקרה בו לאור אותו נר שהוא הדליק, אמר השמואל הגיע למסקנה דעת הדנפשי ודעדליק. הדרינו איהו לפה גבי שרג אבזז, שמואל הסתובב חזרה לכיוון הנר התאורה, כי מאחר שהוא הדליק את זה עבור עצמו, אין בעיה לישראל להנות ממנו. ובכך זכינו לסיים פרק כל כתבי פרק 16, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק 17, פרק כל הכלים. המשנה, לפני שנמשיך בתוך המשנה, נפנה לשוליים תחת הכותרת נשיא, ושם כתבנו טלטול: אחד, דלתות כלים שנתפרקו; שתיים, כלים שבדרך כלל מלאכתן לאיסור. המשנה: כל הכלים נקלין בשבת. בתוספות יש גרסה: כל הכלים הנקלין בשבת, דלתותיהן, זה גרסת התוספות, דלתותיהן עמהם. אז כל כלים שהם מותרים בטלטול, מותר לטלטל את הדלת של אותו כלי, אף על פי שנתפרקו. יש מילה בסוגריים, ונראה לי מה שלא גורסים את המילה בשבת, מבוסס על רשי וכמן דיבוע מתחיל ולא מבעיה. אז אנחנו לא נגורס את זה. וממשיך המשנה ואומרת שאינן דומין לדלתות הבית. זה ההתר כאן לטלטול דלתות כלים הוא שונה מטלטול דלתות הבית, כי לגבי דלתות הבית, לפי שאינן מן המוכן. אנחנו נסתכל ברשי, כל הכלים הנתלים בשבת ודלתותיהם מהם, כל הכלים שיש להם דלתות כגון שידה, תיבה ומגדל, נתלים בשבת, ודלתות שיש להם בצידן עמהם, נתלים עמהם. ואף על פי שנתפרקו, ממשיך רשי, הדלתות מן הכלים, למרות ש הדלתות האלו אינם כעת מחוברים נתלין, ואין דומים לדלתות הבית שאין נתלין. כמובן כשהדלת של הבית התנתק מהחיבור לבית, לפי שדלתות הבית אינן מן המוכן לטלטל, שאינן כלי, אבל אלו הן כלי אגב אביהן. והיסוד בטלטול בשבת הוא טלטול דבר שמכונה ומוגדר ככלי. דבר שלא מוגדר ככלי, בעיקרון אסור בטלטול. אז אמרנו במשנה לבינתיים שיש לחלק בין דלתות כלי ודלתות בית. שוב פעם, שמפורקים. ממשיך המשנה, נוטל אדם קורנס לפצע בו את האגוזים. קורנס, רשי מביא לשון לועזי, שפירושו פטיש. אז אדם יכול לקלקל קונוס, דיינו פטיש, לפצע בו את האגוזים. כמובן זה פעולה המותרת בשבת, וזה למרות שקונוס בדרך כלל מיועד למלאכות האסורות. ומה עוד? עוד דוגמאות: קרדום, לחתוך בו את הדבילה. וקרדום הוא גרזן, ובכל זאת מותר לטלטל אותו אם לצורך חתיכת דבילה. מגירה, המגירה הוא אומר רש"י כאין סכין ויש בו פגימות הרבה, אז מותר לטלטל המגירה לגור בה את הגבינה. זה לחתוך גבינה ולחלקו. מגריפה, שזה יאה, לגרוף בה את הגרוגרות. זה לגרוף את הגרוגרות מן החביות, אומר רש"י. את הרחת ואת המלגז, יש גרסאות מזלג, אבל הגרסה במשנה המלגז שרש"י מביא כמין אתר, שמביא רש"י לשון לועזי שהוא כלשון. הרחס הוא כף גדולה, אז מותר לטלטל את הדברים האלו, את הרחס ואת המלגז, לתת עליו לקטן. דרך הכלים האלו תגיש מזון לילד קטן. את הקוש, הקוש הוא פלח שמשתמשים בו בתביעת צמר, שכמובן המלאכת תביעה הוא מאבות המלאכות, אבל מותר לטלטל את הקוש. ואת הקרקר הוא רש"י מביא לשון לועזי שמשמעו עץ שיש לאורגין, מי שעוסק במלאכת אריגה וראשו חד. אז מותר לטלטל את הדברים האלו, קוש וקרקר, לדחוב בו. מה זה לדחוב בו? הוא אומר לאכול בו תותים וכל פרי רך. מחט, בעניין מחט המשנה מביאה שני סוגים. א', של יד, זה מחט של יד, ליטול בו את הקוץ. הוצאת קוץ מגוף אדם זה דבר שמותר לעשות בשבת, ואם מדובר במחט ושל סכאים, מחט של סכאים, אומר רש"י, מחט גדולה שתופרים בסכים, מותר לטלטלו, לפתוח בו את הדלת. אומר רש"י, לפתוח בו את הדלת, מי שעבד מפתחו. אז יכול להשתמש באותו מחט של סכים כמין, נקרא לזה, מפתח מאותר. הנושא שמופיע כעת ממול בשוליים הוא בירור מתי נתפרקו דלתות הכלים. המשנה התייחסה לכלים שיש להם דלתות, ומותר לטלטל את הדלתות למרות שהם אינם כעת מחוברים לכלי. מתי התנתק או התפרק החיבור הזה בין הכלי והדלת? הגמרא מציב בפנינו שאלה כזאת שהיא בת ארבע שורות. כל הכלים נתלים ואף על פי שנתפרקו בשבת. כאן ההתייחסות לדלתות שהתפרקו, מותר לטלטל אותם דלתות. והמשנה אומרת למרות שנתפרקו בשבת. פה הגמרא פותחת עם מין ציטוט שכולל את המילה בשבת, שאנחנו ראינו בקריאת המשנה המילה בשבת בסוגריים. אבל בינתיים נתייחס למה שהגמרא מביאה, שכל הכלים נתלים ואף על פי שנתפרקו בשבת. כאילו החידוש של ההתר לפי זה שהפירוק היה בשבת, שאפילו אם נתפרק בשבת שהטלטול של הדלת מותר. ולא מבעיה בכל, זה נותן לנו תחושה שעוד יותר מותר אם הפירוק היה בחול, בימות החול. ועל זה הגמרא מקשה, עד הרבה, בשבת, אם נתפרקו בשבת, מוכנין אגבי אביהן, בכניסת השבת הדלת היה חלק מהכלי, היה מוכן אגבי הכלי, ולכן הדבר שהוא פחות מחודש, הדבר שיותר פשוט, הוא אם הפירוק היה בשבת. כי אני חוזר עוד פעם במילות הגמרא, כי אם התפרק בשבת, מוכנים אגבי אביהם, הם חלק מהכלי בכניסת שבת. בחול, אם הפירוק היה בחול, זה יותר חידוש. למה? אין מוכנים אגבי אביהם. בכניסת השבת, הדלתות האלו היו מנותקות מהכלי, אז הם פחות מוכנים לשימוש. שוב פעם, אם פירוקם היה בחול. אמר אביי, הכי כמר, יש להבין את המשנה ככה. כל הכלים נתלים בשבת, ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו בחול, נתלים בשבת. למרות שהפירוק היה בחול, והיה מקום לחשוב ש בכניסת השבת הדלתות האלו לא היו מוכנים, דהיינו היו מוקצה, ובכל זאת נתלין בשבת. רשי בדיבור המתחיל הכי כמר, המילה ואף על פי לא ערבותה ונתפרקו בשבת קאי, זה לא שייך למקרה של פירוק בשבת, אלא ערבותה דנתפרקו. המילה אף הפי שמסמל או מציין חידוש, הוא קשור למילה נתפרקו. מתי זה? או בשבת קאי, ולא מבעיה כשאין מחוברים. זה החידוש, שמותר לטלטל דלתות שהתפרקו עכשיו, לא משנה מתי, ולא, ואין צורך להתיר טלטול כשהדלתות שאין מחוברים. חזרה לגמרא, תנו רבנן, והנושא שמופיע כעת בשוליים היא בניין וסתירה בכלים. אנחנו מכירים את המלאכות האלו, מלאכת בנייה, מלאכת סתירה, בקשר לדברים שמחוברים לקרקע. אבל כעת אנחנו רוצים להתייחס לפעולות האלו בעניין וסתירה בכלים. תנו רבנן, דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל נוטלין אבל לא מחזירים, ושל לול של תרנגולים, הדלת של הלול לא נוטלין ולא מחזירים. הגמרא ממשיכה עם קושיה בת חמש שורות, כפי שהוא מסומן בגמרות של השס עוזר. בשלמה של לול של תרנגולים, מה שכתוב פה שלא נותנים ולא מחזירים, כסבר, כיוון דמחברי בערה, אנחנו מדברים על מבנה שמחובר לקרקע, יש בניין בקרקע ויש סתירה בקרקע, פעולות האלו, המלאכות האלו קשורים בדברים המחוברים לקרקע, ולכן הכל מובן. לגבי לא של תרנגולים אלא של שידה ושל תרנגולים ושל מגדל, מהי כסבר? מה עמדת התנה לגבי כלים, דברים שאינם מחוברים לקרקע? אי כסבר יש בניין בכלים, יש סתירה בכלים. אם הוא סובר שיש איסור בנייה בכלים, אז גם צריך להיות איסור סתירה בכלים. ואם כך, למה כתוב לגבי הכלים נוטלים? ואי אין סתירה בכלים, אין בניין בכלים, ואם כן, אז למה כתוב לא מחסירים? המעוין שאנחנו רואים עכשיו מוסבר כאן תחת הכותרת מבנה שתי דעות בנושא הנער. אמר אביי, לעולם כסבר יש בניין בכלים ויש סתירה בכלים, וכפי שאמרנו מקודם, שאם כך, אז אם יש סתירה בכלים, למה כתוב נוטלים אז הוא מסביר, ושניטלו כאמר, לא שנוטלים, אסור, כי יש סתירה בכלים, ונטילת הדלת הוא יהיה בגדר סתירה. אז מה כן? כתוב שניטלו, לא שבפירוש אתה יכול לפרק. אמר לי רבה, רבה מתקיף את התשובה הזאת, אומר שתי תשובות בדבר, שתי תשובות, שתי מענים, דחיות לדברי אביי. חדה, נוטלין, קטן, לא כתוב שניטלו, כתוב שבפועל אתה יכול לפרק, ועוד מי אבל לא מחזירים. אומר רש"י, מי אבל, כיוון דלא תנא נוטלין, לפי דברי אביי, זה לא כתוב נוטלין, אז לא שייך למתני אבל. אם היה כתוב נוטלין, אז אני מבין, זה כן, אבל לא. אבל לא מחסירים. אבל לפי דברי אביי, שכתוב ושניטלו, לא שייך את הביטוי אבל לא מחסירים. אלא מה רבה כסבר אין בניין בכלים, וזה מסביר למה נוטלין, ואין, ולכן אני מתקן, הוא סובר אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. ואם כך אני מבין, אם אין סתירה בכלים, אז לכן אפשר לומר נוטלים, זה לא נחשב סתירה. אז השאלה, אז למה לא מחזירים? וגזירה שמה יתקע, שאם אנחנו מתירים החזרת הדלת, חשש הוא שהוא יתקע אותו בחוזק, ואז גם בכלים יש בעיה. ואומר רש"י, גזירה שמה יתקע בחוזקה בסכין ויתדות, והווה לי גמר מלאכה וחייב משום מכה בפטיש. אבל שוב פעם, בעיקרון אין בניין בכלים, אין סתירה בכלים, וכל האיסור של אין מחזירים הוא גזירה שמה יתקע. וכעת אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא אחד, קורנוס לפצע בו אגוזים. איזו מין קורנוס? אחד, דגוזים, שתיים, נפחים, שלוש, זהבים, ארבע, בסמים. אנשים שעוסקים ברידוד תסי זהב, אדם שעוסק בקטישת בסמים, הוא משתמש בכלי הזה. ולכל אחד מהמקצועות האלו יש קורנס מיוחד. ועוד נושא שניגע בו, כלי שמלאכתו לאיסור. מסיבות טכניות אנחנו נאלצים להפסיק את השיעור בשלב הזה. בעזרת השם בפעם הבאה נחזור על הנושא, הכותרת, ונמשיך מכאן במסגרת השיעור לדף קוף חף גימל. עד כאן שיעורנו להיום.